יום חמישי, פרשת משפטים, ערב שבת מבורכים, חודש אדר, גם פרשת שקולים זה נקרא את השבת הזאת. היום רבותיי הולך להיות לנו תוכנית מאוד מעניינת, מקבץ גדול, יותר מן הרגיל של סיפורים, על ענייני רפואה, כמו שכתוב ורפא ירפא, ועוד הרבה דברים מעניינים. אז בואו נתחיל. היום זה היורצייט של הגאון רב משה קלירס, זכר צדיק לברכה, שהיה אב בית דין בטבריה. בימים שלפני קום המדינה, היה מה שנקרא ועד הצירים הציוני, שהוא רצה לצרף את כל הרבנים בארץ תחת איזה גוף רשמי שיהיו תחת חסותו, ולבטל לגמרי את הרבנות החרדית שהייתה מאורגנת אז, תחת העדה החרדית, מה שנקרא. אז אותו ועד צירים, הוא שלח איזה רב מסוים לכל הרבנים, בשביל שידבר איתם, ישכנע אותם. הבטיחו משכורת גבוהה לכל מי שיצטרף, ויחתום על זה. כשאותו אחד הגיע לרב משה קלירס, מטבריה, אז הוא כמובן סירב להצטרף, הוא הבטיח לו משכורת גבוהה. לא עזר. אז הוא הבטיח לו גם, היה לו ישיבה אור תורה, שזה היה אלפים שרמר בעל הנס, הוא הבטיח מלגה גבוהה, ורב משה סירב בכל תוקף. אז הוא אומר לו, תוכלו להמשיך להתנהג בקנאות, כמו השיטה שלכם, מים הם ימימו. רק תחתימו לזה אתם מצטרפים. אבל רב משה לא מסכים גם לזה. בני הישיבה ששמעו וראו מה שקורה שם, אז הם מאוד התפלו, והם שאלו אותו, כבוד הרב, הרי הרב יודע שאנחנו סובלים מחרפת רעב, וכל מה שמבקשים ממכם זה רק לחתום. אז למה אם כן אתם לא מקבלים את ההצעה של אותו רב? אז הוא ענה להם, עכשיו הם רודפים אחריי. אבל אחרי שאני אקבל מהם כסף, אני זה שנרדוף אחריהם, שיתנו לי אותו. טוב, לא סיפקה התשובה לבני הישיבה. אז הוא נעמד והוא אמר, עד עכשיו הייתי הרב שלכם, זו הייתה הפרנסה שלי. מעכשיו אם כן, אז אני מתפטר, ואני הולך למשרד נסיעות של אגד, אני הולך להזכיר את עצמי לסבל, שלי פרנסה. שהם ראו שהוא כל כך איתן בדעתו, אז הם עזבו אותו, ולא הפצירו בו יותר. עד כאן הסיפור בעניין הזה. של לקוח מהלייט מרים. אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו סיפור מעניין שהגיע למערכת של דירשו, על המבחן האחרון שהיה בליל שישי, איפה? במירון. אם בלילות שישי של כל ימות השנה, אז ציון הרש ושוקק ומתפללים, על אחת כמה וכמה בלילות שישי שמסוגלים, של ימי השובבים, שמסוגלים להרבה דברים, אז רבים וטובים נוהגים לעלות, לשפוח ציח ציר על הציון הקדוש. נגיד את התהילים, סגולה של ימים אלו. בין העולים הרבים שהגיעו לציון בליל שישי האחרון, פרשת סיסרא, היה גם איזה אברך אחד, שלומד ונבחן במסלול של הדף היומי בהלוכה של דירשו, זמן רב. כשלמחרת מצפה לו מבחן של דירשו במוקד המבחנים בשכונת מגוריו. מספר אותו אברך שהוא מלכתחילה הוא חשש שהוא יצטרך לוותר על המבחן. הוא לא האמין שהוא יצליח לחזור ולהגיע בשעה היהודה למבחן, הוא עוד נשאר מספיק ערני להצליח לענות על השאלות. אבל כשהוא מגיע לציון רבותיי, היה לה הפתעה נעימה. המודעה שקידמה את פניו בישרה לו על נקודת המבחן המיוחדת, שפועלת בציון הרשב"י בין 2 ל-3 בלילה. מי שאחראי על זה, זה רב בנימין ירבלום, שהוא אחראי על הנקודת מבחן של דירשו בציון רשב"י. הוא גם טורח לידע את ציבור העולים למירון, באמצעו של תליית מודעות בסביבת הציון בכפר מירון. אז הוא בעצמו מספר לנו שרבים מנבחני דירשו כבר מודעים לאפשרות המיוחדת הזאת לעשות המבחן בלילשי שבאמצע הלילה. הוא אומר שבעיקרון המוקד במבחנים בציון זה נפתח בשביל האברכים שלומדים שם בכולל שבמתחר הציון. הוא מספר שיש שם 5 כוללים שפועלים בציון בשעות הלילה, שלומדים שם כ-100 אברכים מצפת והסביבה. ורבים מבינינו לומדים הלוכה, משתתפים במסלול של דפיים ובהלוכה. וכדי להקל עליהם, לעשות המבחנים, נפתח להם המוקד המיוחד הזה. באחד החדרים שבמרפסת של הציון שם, וזה מה שקורה. וזה מה שקורה שם. ומגיעים ונבחנים. אז הוא מספר שהוא באמת דואג ומקפיד לתלות מודעות בכל האזור שם, כדי לידע את מי שעוד לא יודע, שהוא לא יפסיד את המבחן, בגלל שהוא לא יכול להשתתף בו במקום שהוא גר. אז גם אתם רבותיי, אם אתם מתכוונים להגיע לציון רשב"י, בליל שישי, בזמן שבשבוע שיש בו בחינה של דירשו, אתם לא צריכים להפסיד את המבחן. אתם יכולים לעשות אותו באמצע הלילה, בין 2-3, בחדר האמצעי שבמרפסת הכהנים. ושיהיה לכם בהצלחה. עד כאן בעניין הזה. עניין הדיון מפרשת שקולים. שאלו את רמושה פיינשטיין, האם יש חובה לקרוא שניים מיקרו ואיך התרגום, את ארבע הפרשיות הנוספות בשבועות האלה לפרשת השבוע. שקולים, זוכור, קורח, חוידש. אז רמושה פיינשטיין ענה, שמדברי הפוסקים בנוגע לפרשיות שנקראות בחגים, אז נראה שאין חובה לקרוא את זה, כי הם נקראות במקומן במשך השנה, לפי סדר פרשת השבוע. ומזה אנחנו לומדים שמצווה שתיים מיקרו זה רק לפרשת שבוע בלבד, ולא לקריאות הנוספות. וככה גם הורה רב ניסים, קרא לי את שליטה. אבל אלה שנוהגים לקרוא כל שבוע את ההפטרה לאחר שניים מיקרו, אז בשבועות האלו יקרו את ההפטרה שמיוחדת לארבע פרשיות, ולא את זאת של הפרשת שבוע. אנחנו ממשיכים בעניין דיומה שעכשיו זה השיבובים. הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, היה רגיל לומר, כשהיו מגיעים ימי השובבים, שזה ימים גדולים, שאפשר לחפר בהם חטאים גדולים. ואיך עיקר הכפרה? על ידי תורה לשמה. הוא אומר שזה יותר מועיל מאשר תעניות. ובהזדמנות הוא ציין שידוע לו שגם בדורנו, יש כאלה שצמו משבת לשבת, אבל זה לא אין כאן מקומו. והוא ציין, כמה פעמים את דברי רב חיים מוולוז'ין בספר קטע ראש, שהוא אומר שמי שזהיר ללמוד בלילה 3 שעות לשמה, מוכלים לו על כל אבונותיו. למעט העבורות שבן אדם לחברו. הוא אומר שבגלל שכוחות הנפש לא שווים ומתקנים, אלא על ידי תלמוד תורה. אמר הרב שטיימן פעם בסוף שיעור חומש, שבלימוד חומש אפשר בנקל יותר להגיע לשמו. כי אין בזה כל כך פניות. באמת ככה גם מבואר בצבא של הנסיבס, הנסיבס המשפוט, שאומר, על דברי תורה יהיה לכם שיעור קבוע בכל יום למקרא ולמשנה. וממשיך הנסיבס בצבא וכותב, וגם כי אין יצא הרע שולט ללמוד שלא לשמה בלימוד משנה ומקרא. עד כאן בעניין הזה שנלקח מהאלון הנפלא קייל טארג. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה פרק ג' משנה י' כל שרוח הבריות נויחה ממנו. מה זה רוח הבריות נויחה ממנו? תשמעו סיפור. רבי סחר מאיר, זכר צדיק לברכה, מסר שיעור בישיבה שהיה במושב זרוע. פתאום באמצע השיעור הוא לא הרגיש טוב, איבד את ההכרה. מיד הושיב אותו על הכיסא, הזיקו עזרה כמובן. באמת אחרי כמה זמן הוא התפלל. והגיע זמן שתפילת מנחה, אז הוא סימן לאחד הבחורים שיגש להתפלל, והוא בעצמו גם נעמד להתפלל ביחד איתם. באותו יום אחרי צהריים, אז אחד הבחורים רוצה לדבר עם הראש השיר, והוא נצא לישיבת הנגב. והנה הוא מגיע לשם, להפתעתו, הוא רואה שהראש השיר מתפלל מנחה בישיבה. עוד פעם, הרי הוא כבר התפלל בישיבה שבמושב זרוע. אז הוא שאל אותו, אז הוא ניגש אליו אחרי זה, והוא דיבר אותו, ותוך כדי הוא שאל אותו, הרי הראשי כבר התפלל בישיבה בזרוע, למה הראשי התפלל פה? אז הראשי ענה לו, תשמעו איזה, תראו איזה גדלות. אמר לו הראשי, אחרי שאני התעוררתי, אז ראיתי על הפנים של הבחורים שהם מבועלים ממה שקראתי. ואני חששתי שאם אני אלך בכזה מצב, הם עדיין לא יהיו רגועים. מאידך, אני לא הייתי עדיין במצב שיכולתי להתפלל מנחה. הכוחות שלי לא עמדו לי באותו זמן לכוון כראוי. אז עשיתי את עצמי כאילו שאני מתפלל, כדי שהבחורים ירגעו. ועכשיו, אחרי שנחתי, אז החלתי להתפלל מנחה. מבט של גדול הדור. זה הדברים הנפלאים האלה, הסיפור הנפלא הזה מופיע בנר יששכר. ואלה המשפוטים, ככה מתחילה הפרשה שלנו. יש פה סיפור מעניין שמופיע בספר אמונה שלמה, בעלון אמונה שלמה מתוך לפיד אש. הסיפור שם על רבי יחיאל צבבנר מירושלים. בשנת תש"ב, לפני 75 שנה, לערך, הופיע בבית שלו איזו אישה מבוגרת מהונגריה, הייתה בת מעל 80 שנה. והיא אמרה לו שהיא רוצה להשתתח על הקבר של סבא שלו, זה היה רב אברום שג. הוא היה גייבד בקויברסדורף. הוא נפטר לפני, הוא נפטר כ-60 שנה לפני זה, והוא היה קבור בהר הזיתים. והיא מספרת לו מה הסיבה שהניע אותה לבוא, להשתתח על הקבר שלו, להתפלל. מספרת לו שאימא שלה הייתה משרתת בבית של רב אברום. פעם אחת, תוך כדי הלימוד, נכנסת לו מישהו ומביא לו מעטפה עם כסף להפקיד אצלו. תוך כדי הלימוד לקח, כנראה שזה היה, אולי היה הראשון שמפקיד אצלו כספים, כיוון שהיה תוך כדי הלימוד, הוא לקח את המעטפה, רשם את השם של המפקיד, והכניס את זה, במקום להכניס את זה למגירה, למקום שהוא שם קבוע, הכנס את זה לתוך הספר. וכשהוא סיים את הלימוד, הניח את הספר ושכח מהפיקדון. והיא היום, המפקיד בא לבקש את הכסף. הרב מחפש את זה במגירה, אבל כמונו הגדול הוא לא מוצא את זה. הוא לא זכר כמובן מהסיפור שהוא שם את זה בספר. נכנס בליבו איזה חשד, אולי המשרתת לקחה את זה. אבל מה, תראו מה זה, הוא לא רוצה לפגוע בכבודה, הוא אפילו לא ניסה לשאול לברר אצלה. אלא הוא החליט בינו לבין עצמו שהוא משלם מהכיס הפרטי. למפקיד את כל הסכום. טוב, כזה סכום לא עלה בבית, זה היה סכום גדול. אז הוא ביקש מבעל הפיקדון שיבוא בעוד כמה ימים. בינתיים הוא השיג הלוואה מהאנשים שהוא הכיר, ושילם, למפקיד את הכל. והוא לא גילה שום דבר לאף אחד, רק הוא אמר לאשתו שתשים מהיום והלאה, שתשים עין על המשרתת. טוב. עברו שבוע ועוד שבוע, עברו כמה חודשים. מגיע ערב פסח, מה עושים ערב פסח? מנקים בין היתר את הספרים. רב אברום מנקה את הספרים שלו, ואז נופל את המעטפה מאותו ספר, והוא נזכר. במקום ש... אז כל אחד היה מתמלא בשמחה שהאבדה נמצאה והכסף חזר אליו. אבל היה לו מזה צער מאוד גדול. שהוא ערער בחשד על בת ישראל. הוא ערער בחשד על בת ישראל. היה לו מזה צער גדול. אז הוא קרא לה. אפילו שהוא לא אמר לה כלום, הוא קרא לה והוא בבכי גדול סיפר לה את כל העניין. הוא פייס אותה ומבקש ממנה מחילה. עד שהוא אומר לה שלאות, לאות פיוס, הוא מוכן לתת לה כל מה שהיא תבחר מהחפצים שלה בבית. אמרה לה אותו משרתת, חז וחלילה, אין לי שום תרומת, ולא נפגעתי. רק יש לי בקשה אחת, כיוון שכבר חלפו 15 שנה מהחתונה שלי, ועוד לא נולדו לי ילדים, אז אני מבקש ברכה על זה, בשביל זה, שיהיה לי זרע של קיימת. אז הוא באמת ברך אותה, שעד סוף השנה היא תיפקד, וגם תאריך ימים. סיימה אותו אישה מבוגרת, אותו איש אישה. אני הבת של אותה משרתת שנולדתי מהברכה שלו. והיא סיימה ואמרה שאימא שלה, עליה שלום, השתוקקה כל ימיה לעלות לירושלים ולהשתתח על הקבר של אותו צדיק. ועכשיו אני זכיתי לבוא לארץ הקודש למלא את הרצון של אימא שלי. עד פה בעניין הזה. עכשיו יש לנו פה מקבץ של כל מיני דברים מעניינים על טוב שברופאים לגיהנום. כתוב בפרשה ורפא ירפא. מכאן ניתנה הרשות לרופא לרפא, אומרת הגמרא בבא קמא. הרב מלצין יעקובוביץ', הוא מביא עירייה נבחרת ונרחבת על הנושא הזה. הוא מספר, הוא אומר שהרופא צריך לדעת שלא התעודה הממוסגרת שבלשכה שלו, לא הראשון במשרד הבריאות, אין לתול את הרשות לרפא, אלא מכאן, מהפסוק של התורה. ורפא ירפא, זה המקור, זה המקור של הרישיון שלו. אז מובא מהספר והגדתו, על דברים של רבי ינקל גלינסקי, שהוא מספר שלפני כמה שנים, שהיום זה היורצת שלו, היום היה היורצת של רבי ינקל גלינסקי, כמו שהזכרנו אתמול, הוא מספר, רב גלינסקי, שלפני כמה שנים הוא איבד את השמיעה באוזן, חיידק נכנס לו, לא רצה לעזוב. אומר רב גלינסקי, אין לי שום טענות לחיידק הזה, הגמרא אומרת שכששולחים חולי, משביעים אותו מתי הוא יצא, ועל ידי מי? אז הוא קיבל רשות להישאר. הרופא בכל מקום טיפל בי במסירות. ויום אחד הוא שאל אותי, כבוד הרב, למה טוב שברופאים לגיהנום? אז הוא ראה שאני לא עונה לו, אז הוא מבין, חשב שאני לא שומע. אז הוא חזר לשאלה בקול עוד יותר גבוה, עם תנועות שפתיים מודגשות. עדיין לא עניתי לו. אז הוא הבין שחלה הרעה עוד יותר גדולה בשמיעה שלי, אז הוא חזר בצעקה. כל המחלקה כבר שמעה. חשבתי לעצמי, אם אני אמשיך לשתוק, הוא יביא ציוד הגברה. אז אמרתי לו, שמעתי. אז הוא אמר לי, אז למה אתה לא עונה? אמרתי לו, מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים, אני אענה לו. הוא לא נפגע, הוא הבין שזה בדיחה. לרגע לא עלה בדעתו שהוא באמת לא הטוב שברופאים. נו, שהרב ברצינות יגיד לי תשובה, הוא אומר לי. אז רבי ינקל גלינסקי אומר, ראיתי שיותר קל לענות לו מאשר לשכנע אותו שיש רופאים יותר מומחים. אז אמרתי לו, יש פירושים רבים, אבל אני אגיד לך פירוש אחד. רופא קטן, אני יודע שהכוח שלו מוגבל. אז הוא מבקש עזרה משמיים. הוא מכוון גם בברכת רפאינו. אבל הטוב שברופאים, הוא חושב שהוא הכל יכול. הוא יכול לרפא גם בלי עזרת שמיים. אז הוא לא מכוון גם ברפאינו. אז ממילא יש לי, בשבילו יש רק 17 ברכות, לא 18, כמיליון טוב. אז לכן שולחים אותה לגיהנום, כי הוא סומך רק על עצמו. לזה הכוונה שאמרתי שאתה לא הטוב של הרופאים, כי אתה יודע שאתה כל יכול. איך אתה יודע, אתה יודע שאתה לא כל יכול, סליחה. איך אתה יודע שהנה עובדה שאני לא שומע. עוד לא הצלחת לרפות אותי. הגמרא אומרת, טוב, עד כאן בעניין הזה. אם יקום ויתלך בחוץ, על משנתו. באלון הנפלא, נר לשולחן שבת, של הרב נסן רוזנבלט, יש שם מעשה מאלף. מעשה ממש מעניין. הגאון רבי הראל ויינטרוב הוא היה חבר קרוב של מורון הגאון רב חיים פנבסקי שליטה. היה ממש ידידות נפש ביניהם. חברותא של 72 שנה. הרבנית קנייבסקי הייתה אומרת שלחיים יש שתי אחיות. ושתי אחיות ואח אחד. כן? תלמד על הקשר העמי, הרי בעצם אין לרב חיים אחי. איך הם החשיבו את הקשר החזק שהיה ביניהם. על לציין רק שביורצת של רבי הראל, חיים קנבסקי אומר עליו קדיש, אפילו שיש לו בנים. היה להם נוהג שקצת לפני השקיעה, בצאת שבת, רב חיים היה עולה לביתו של רב הראל, שהיה אוכל באותו זמן סעודה שלישית, גדר אליהם ואיך ברכת המזון, והיו הולכים למטלים ברחוב, סביב לדרמן, עד מאיריב. אף אחד לא היה ניגש אליהם, נשמע על מה מדברים. לפעמים, בעיתים רחוקות, היו שכאלה תפסו את ההזדמנות הזאת באמצע הדרך, וניגשו לשאול את רב חיים. כשהרבה הראל נהיה חולה, אז הם הפסיקו ללמוד חברות, הם הפסיקו גם את הקביעות הזאת. אחרי שנה, בפעם הראשונה שהוא עברי, הם יצאו לטייל, אז עצר אותם את תלמיד חוכם והצטרף אליהם, והציע לפניהם את החידושים שלו. אז סיפר הבן שלו, שבמוצאי שבת הוא אמר לאבא שלו, הרבה הראל, אנשים לא מבינים, שני חברים הכי טובים, תקופה ארוכה הם לא מטיילים, פעם ראשונה הוא נפגש עם חבר קרוב. מה הוא ניגש אליכם? אולי אתה רוצה לדבר איתו דברים אישיים? אבל הוא אומר, אבא של הרבה לגיב עם חיוך על פני. שלימה, למה לא לעשות החסד עם היהודי הזה? הוא למד ועמל כל השבוע. הוא רוצה להגיד את מה שהוא עמל עליו. לא נגמר בזה הסיפור. ביום ראשון, הרבה אלה צריך לעבור בדיקה חשובה, ביקורת על כל הגוף, שאסור לזוז במשך כל הבדיקה. אחרי 3/4 שעה נגמר הבדיקה, הוציאו אותו. ואז הוא אומר לבן שלו, שלימה, אתה רואה? אתה רואה שכדאי לעשות חסד עם בני אדם? בזכות זה שהיהודי הציע את דבריו בהלכות זרועים, אז במשך הבדיקה חשבתי על הדברים האלה, וזה עזר לי לא לזוז. עד כאן בעניין הזה. עוד סיפור מעניין, שקשור לוורפו ירפה, זה סיפור שנלקח מהגילון באר בשדה, שיצא על ידי מוסדות שטפנש. זה סיפור שסיפור חסידי, זקני חסידי ירושלים, הרב ציינוורט ורב נות אפרים, מספרים שאחרי שבנו את הבית חולים מחדש בהר הצופים, האדמור מאוסייתין, רב סרול מאוסייתין, התקבד בסנדקאוס, באיזה ברית שנערכה בית חולים. וכיוון שבאותו זמן בית חולים נפתח, זה היה חדש, אז המנהלים ביקשו שיסייר. בסדר, הסכים. עברו במחלקות השונות של הבית חולים. באחד המחלקות, הרבי מאוסייתין רואה את אחד מאנשי ירושלים שוכב על המיטה מחוסר הכרה, השם ישמו. אז הוא שואל את הרופאים מה המצב שלו, אז הם אומרים שהוא שואל כבר הרבה זמן חסר הכרה, והרופאים כבר התייאשו ממנו, עליהם שום תקווה לרפואה. אז נענה הרבי מאוסייתין ואומר להם, שהשם יתברך ייתן לרופא את הרעיון הנכון איך לרפא את החולה. והמשיך הלאה. הדברים של הרבי והברכה שלו נכנסו אליה ברופאים, נתן להם מרץ ככה לדון בעניין. הם פנו לרופא הגדול של מנהל המחלקה וסיפרו לו, הוא גם התרגש מהברכה הזאת והתחיל ליגע את המוח ולהתאמץ. עד שהוא נזכר, שהוא פעם ראה באחד מהספרי רפואה על חולה בכזה מצב, שייתכן שזה מגיע מאיזו תולעת מסוימת שנמצאת על הכבד. והרפואה היחידה לזה היא להחדיר לחולה איזה סם מיוחד שיהרוג את התולעת, ואז החולה מתעורר. אבל כמובן שיש סכנה שהסם יכול להזיק גם לחולה. אז הרופא החליט שזה שווה, הרעיון הזה שווה ניסיון, הוא לקח מנה קטנה מאותו חומר, והוא עמד בערנות לבדוק את התגובות של החולה. ולשמחתו הרבה, הוא ראה שיש שינוי לטובה, וחזר על הפעולה ביתר סט, והאמת לא ערך הרבה זמן, עד שהחולה חזר לאיתנו, ולהכרה מלאה ועברי בסייעת דשמיים. ואנחנו מגיעים לדף היום מבעל אוכל רבותיי. ונזכיר לכם, שיש את השיעור של רב אריה זילברשטיין בשלוחה אחת, ובשיעור היום הוא ידבר בין היתר מהו גדר של תכשיט לגבי הוצאה בשבת, ואיזה חששות יש בהוצאה שלו, וגם למי מותר לצאת עם נעל אחת על הרגל לרשות הורד. בואו נלמד גם אנחנו את הדף היומי בהלכה. בואו נדבר על כמה נושאים שקיימים בו. יש מהפוסקים שכתבו שאדם שיש בפה שלו שיערי מאכל, לכתחילה לא יצא בשבת לרשות הרבים. גם שהוא לא מטלטל את השירה המאכל, וזה לא הוצאה בשינוי. כיוון שדרך כל אדם ללכת ששירי מאכל בתים. אז זה לא שינוי. אלא, כיוון שאין בכמות של שירי המאכל שיעור יצאה, וגם זה מלאכה שינה צריכה לגופו, אז לכן יש להקל בזה בדיעבד. כגון במקרה שמסיבה כלשהי אין באפשרותו, לחצות את שינה ולנקוד אותם. ויש מהפוסקים שצידדו להקל בהלכה מטעם ששירי המאכל בטלים לגוף, ולא הכריעו למעשה. הוסיפו שאם שירי המאכל מפריעים לו, או שהם בולטים מחוץ לפה באופן מכוער, מסתבר שהם לא בטלים לגוף. ויש מי שכתב שכן מותר לצאת עם שרי מאכל בפה, גם אם הוא מוצאת אותם בדרך, ובלבד שלא מדבר בשרי מאכל, שהדרך להקפיד ולהוציא אותם מהפה, כגון עצם או חתיכה קשה של מאכל. איסור הוצאה מהתורה זה כולל הוצאה של חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ולהפך כמובן, בכוונה תחילה, או טלטול שלו 400, שאמרנו שזה בין 1.90 מטר ל-2.30 מטר. ומותר ללבוש בגד כדרכו, גם אם לובשים אותו רק בשביל להגן על בגד אחר, או תכשיט שעומדים אותו כדרכו. אבל חכמינו זה על אסרו ללבוש בגדים מסוימים ולענות תכשיטים מסוימים, מחשש שיסירו אותם, או שימקלו ברשות הרבים, ואז בלי לשים יב יטלטלו אותם 400 ברשות הרבים. ויש שלוש סוגי דברים שחששו בהם. תכשיט, שיש חשש שיורידו אותו בשביל להראות לאחרים, תכשיט שמונח ברפיון, ויש חשש שהוא ייפול, והדברים אמורים גם לגבי נעל שגדולה ממידת אדם, ממידת האדם שלובש אותה. צד יש חשש חזק שהנעל תיפול. דבר שלישי, פרטי ליבוש עשויים לעורר גיחוך, ולגלוג על מי שלובש אותם, אנחנו שוב חוששים שברוב בושה הוא יוריד אותם. וכן גם אסרו חכמים לצאת לרשות הרבים עם בגד או תכשיט שיש לחשוש למראית עין, שיחשדו שהוא מתעתד לעבור איתו איסור. אבל כל זה באופן הרגיל. אבל אחד שיש לו למשל רגל אחת פצועה, או שהוא נקע את הרגל והוא צולע, אז הוא רשאי לצאת לרשות הרבים כשרק רגל אחת נעולה בנעל, כיוון שהסיבה שהוא הולך עם נעל אחת זה ניכרת לכולם ולא יבואו לצחוק עליו. אבל יש חולקים וראוי להחמיר. אבל ברשות הרבים שאינה נחשבת לרשות הרבים דאורייתא, על פי הגדרים, אז ניתן להקל. מי שהרגל שלו מגובסת, יש מי שהורה שהגבס נחשב כנעל, והוא רשאי לכל הדעות לצאת בנעל אחת בלבד. וכן אם הוא לא דורך כלל על הרגל הפצועה, אלא מדדה על הרגל השנייה, בעזרת קביים, גם יש להתיר לכל הדעות, כי בנחשב יש לו רגל אחת. יזכר רבותיי מה למדנו אתמול, שאסור לרוץ בשבת, וכן במידת האפשר לא לפסוע פסיעות רחבות, או לדלג ולקפות. אבל ריצה לדבר מצווה מותרת גם כשלא ניכר שנעשית לשם מצווה. ריצה לצורכי בריאות, אסורה בשבת, גם משום הריצה עצמה, וגם משום שאסור לעשות בשבת כל מעשה שניכר לשם רפואה, כגון נטילה של תרופה. עוד אמרנו שפסיעה גסה, פסיעה רחבה, מכה את הראייה ב-1/500. ולכן מלבד האיסור שיש בשבת באותה בהליכת פסיעה גסה, גם ביום חול ראוי להימנע מהדבר הזה. יזכר מה למדנו לפני 100 ימים. יש מהראשונים שכתבו שאיסור מוקצה נדחה מפני מצווה. לכאורה, לדבריו מה יוצא, שאחד שמוצא בשבת הוא יודע שהיא מוקצה, ואין לו אפשרות לשמור את זה במקום שהוא מצא, צריך לטלטל אותה כדי להשאיר אותה לבעליה. אבל יש אומרים שהאיסור מוקצה לא נדחה מפני מצוות השבת עבדה, כאילו שאין איסור נדחה, מחמת הפסד ממון. המשנה ברורה לא מכריע בשאלה הזאת, ויש מפוסקי זמננו שהכריעו לאיסור. ויש מהם שכתבו שגם אם מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך שימוש בגופו, לצורך ההשבה שלו אסור לטלטל, כיוון שהוא קיום מצוות השבת עבדה, זה לא נחשב כשימוש בגוף אחר. עד כאן בעניין ההלכה. דף היום מתלמוד בבלי, מסכת עבוד אזור דף קוף דלת, מה נלמד היום בדף בין היתר? למי נולדה פרה אדומה? מתי נאמרה שירה על ידי פעות שגאות? ומי עתידים להתגייר לעתיד לבוא? אז זה בין הדברים שנלמד היום בדף היום. ונזכיר לכם שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את הרב אליה אורנשטיין, מוסר שיעור דף היומי בגמרא, בהיר, קצר. אתם כבר בטח שמעתם אותו ונהנתם, ותמשיכו לנו. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ מבחיים, חפץ חיים ימי. אני כבר לא מזמין אתכם להצטרף ללימוד, כי בטח כבר הצטרפתם. אז בואו נלמד את זה ביחד. לקראת סיום הפתיחה, בונה החובץ חיים עוד שני עשים, האחרונים ברשימה, שעליהם עשוי המספר לשון הרע לעבור חז וחלילה. מדבר שקר תרחק, שזה במקרה שהוא מספר דבר גנות שהוא שקר, שאז נשתמע שמו מלשון הרע למוציא שם רע, שהעונש שלו חמור יותר מסתם לשון הרע ורכילות של אמת. לביאור ממוסופים מובא בשם החובץ חיים, בהמשך, שגם אם הוא לא משקר ממש, אלא הוא רק משמיד את הרקע של הדברים, ועל ידי זה הוא גורם להבנה לא נכונה של העובדות, זה כבר נחשב לשקר והוצאת שמו. זה דבר אחד. עוד דבר כותב החפץ חיים, עוד דבר אומר החפץ חיים, כי נראה שהוא עובר גם על עשה של והולכתו בדרוכו, שזה עשה שנצטוונו ללכת במידותיו של הקדוש ברוך הוא, באורך הוא פותר וחום, ומצינו במידות הקדושות של הקדוש ברוך הוא שהוא שונא כתרוגים, בכל האופנים, אפילו על איש גרוע מאוד. אם כן מסכם החובץ חיים, הגיע הזמן הסיכום של כל מה שראינו עד היום, שהמספר לשנורי עובר 14 עשים ו-17 להבין, השם ישמור. ואומנם לא שייך שעבור על כולם בבת אחת, כי יש עשים ולהבין ששייכים רק באופן מסוים, שלהבין ועשים אחרים לא שייכים בו. אבל מכל מקום אומר החובץ חיים, מי שרגיל באבון הזה, אז נמצא שבסוף, לא באותו סיפור, לא באותו לשנורא, אבל בשורה התחתונה הוא יעבור על כל אותם לאווים. הביאור ממוסופים של דיר שמביאים שבספר עיקרי דינים להגרה שומינר, אז הוא מונה שם עוד כמה עשים ולאווים שעוברים עליהם בדיבור של לשנורא, כגון זכות אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, ואהבת את השם אלוקיך, וכן על עשים בדברי קבולה, נצור של חמרה, אסור מרה מעשה טוב ועוד. השם יעזור שנזכה ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים את כל ההלכות וגם את ההלכות של הלכות לשון הרע. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מתוך לימוד דברי החפץ חיים בספרו כבוד שמיים, פרק א', אומר החפץ חיים, הוא מביא דברי חז"ל, שמי שמדבר לשון הרע ורכילות מאבד גם את התורה שהוא לומד בפה. והוא מסביר את זה בדרך משל. אחד יביא למלך מתנה, אבל הוא יגיד שאתה בתוך כלי מלוכלך, כלי מאוס, לא רק שהוא לא יישא חן לפני המלך, אלא המלך יחס, יזרוק את המתנה שלו ויחס אליו. אותו דבר אומר החפץ חיים בענייננו. שואלים לפני הקדוש ברוך הוא דברי קדושה שאדם דיבר, שאדם למד, תפלל. אבל הפה שלו, אוי ווי, אוי כמה הפה שלו מאוס ומתונף, בדיבורים טמאים, בדיבורים אסורים, אז אם אלה כל הדיבורים הקדושים, התפילות, הלימוד תורה, כל הדיבורים האלה, אומר החפץ חיים, נדחים מחוץ למחנה שכינה. ויתרה מזה, אומר החפץ חיים, שדברי הקדושה עצמם נטמעים על ידי הדיבורים האסורים. וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, שיש בעולמות העליונים ממונים מיוחדים שאוחזים בדיבור הרע ובדיבור הטמא של האדם, וכשהוא מוציא דיבורים של קדושה מפיו לוקחים את הדיבור הטמא שדיבר קודם לכן ומתמים באמצעותו את הדיבור קודש. ואז האדם לא זוכה במאומה מאותו דיבור קודש שהוא דיבר. הרחמן יצילנו מסיים החפץ חיים. עד כאן בעניין הזה. נספר לכם עוד סיפור. סיפור מעניין שמופיע, סיפור אותו הרב הגאון רב שמואל ברוך גנות. ספר זה סיפור נפלא מקורות יהודי תימן בדורות עברו. סיפור שמופיע בספר בסערות תימן. זה מסופר בלשון אותנטית עסיסית ככה בצירוף משפטים תימנים מקוריים. אני יודע אם אני אצליח לומר אותם. אני מספר על שני חברים בתימן שעסקו במסחר במשותף שנים רבות, שהבריות היו אומרים עליהם ששום דבר לא יכול להחליף את האהבה והידידות שהיה ביניהם. כל יום, עם עלות השחר, היו שמים את הסחורה לחמורים, ויוצאים יחד לכפרים למכור את הסחורה. וככה היה להם הצלחה ולא ידעו עוני. באחד הימים, כבר לא היו צעירים, אומר סעדיה לחברו סלם, אני מוכרח למהר היום לבית. הוא נזכר שהיום זה יום הזיכרון לאבא שלו, צריך להיות בבית הכנסת. תסיים ומבקש מהחבר שלו, אתה את המחירה של הסחורה, ומחר נתראה. עונה לסלם, יהי אלוקים ממך. והוא עולה סעדיה עולה על החמור וחוזר. כשסעדיה מגיע לעיר, הוא נמצא בבית הכנסת, הוא יוצא מהבית הכנסת, הוא רואה מרחוק את חברו סלם. סעדיה רק עכשיו מבחין שהוא איבד את הקורדה שלו. קורדה זה הארנק, השקית עם הכסף. אז הוא אמר לו, אולי מצאת את הארנק שלי? הוא אמר לו, כן, הנה, זה נפל לך מרוב חיפזון. טוב שאני מצאתי ולא מישהו אחר, והוא נותן לו את זה. סעדיה לוקח את אותו ארנק, מתחיל לספור. ובינתיים מתאספים אנשים סביבם. ואז סעדיה מתחיל לצעוק, אוי לי, אוי לי. היה בא קורדה. 40 ריאל, ואם יש רק 20. סלם צוחק, אומר, אם אתה רוצה להתלוצץ, זה סימן טוב. אבל סעדיה ממשיך, באמת התורה, אין לי כל חשק לצחוק. חסרים מפה 20 ריאל. אוי שנחפזתי, מעשה חיפזון, ספור רזון. סלם לא הבין, אבל הוא מתאפק, והוא אומר לו, תמנה ידידי עוד פעם את הכסף. ותחשוב, אולי יהיו לך רק 20? הרי הקורדה הייתה סגורה. אי אפשר לחשוב שנפלו ממנה ריאלי. אז הוא אומר לו, מניתי עוד פעם וחסר. סלם כאב ליבו, והוא חושב, אני הרי לא פתחתי את האקורדה, ובטח שלא לקחתי גזל. נעלב שככה חבר שלו חושד בו. ואז הוא החליט שהוא עושה מעשה. הוא התחיל כאילו מדבר על עצמו, אוי, נפלתי בפח. יצרי סייני לקבל טובת הנאה בשכר תרחתי, הייתי בטוח שבאמת לא תדע כמה יש לך. ואני יוצאתי את ה-20 ריאל. וככה, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מוציא 20 ריאל ונותן לו. טוב, סעדיה לוקח את הכסף, אומר, מחו לך, והולך. סלם ממהר לכת הביתה שלא יראו, שיש לו דמעות בעיניים, שזה לא יהיה לשיחת היום. הוא מגיע לבית שלו, אשתו מקבלת אותו במאור פנים, בברכה, ירחיב לביתך. הוא כמעט לא יכול לדבר, הוא ממש שבור. הוא מספר לי אשתו, והוא אומר לה, האם אני אקח כסף לא שלי? אפילו מגו אני אקח, בטח לא מידיד. אבל אשתו קרסת, היא אומרת, למה נתת לו מהכסף שלך? אז הוא אומר לי אשתו, מה הייתי צריך לעשות? מה הייתי צריך לעשות? אומרת לו אשתו, אתה צריך לירוק עליו. אחרי כזה הרבה שנים ביחד, ככה הוא חושב עליך. והיא ממשיכה ושאלת אותו, האם בשביל מצוות עבדה, שבת עבדה, הייתי צריך להוסיף לו משלך? אבל הוא מנחם אותה. והיא מרגעת, הכינה לו מה תבשיל. יושבים שתיהם לאכול, אבל הלב שלהם, מה היא? כואב הלב. הלב כבד על מה שקרה. ואז הוא אומר לאשתו, מצוות לא נקנות בקלות כמו שמפתחים אגוזים. מצווה אמיתית צריכה לעלות בכסף, לפעמים עם קורבנות. אני יודע שהקדוש שלא פתחתי, לא לקחתי לו כסף, לא נגעתי בכסף שלו. והקדוש ברוך הוא זימן לי מצווה של השבת אבידה. אבל עדיין הלב כאב לו על החבר שלו שחשד בו. באותו הלילה, פשיקות בדלת, שעה מאוחרת, הוא פותח את הדלת וחבר שלו נכנס, הוא אומר לו, באתי להגיד שלא התנהגתי איתי כמו אח, אני שואל אותו, מה קרה? נזכרתי שחסר לך עוד כסף. הוא אומר, עוד כסף, למה אתה מענה אותי? למה נתת לי כסף שלא לקחת ממני? שלא מגיע לי? הוא אומר, לא מגיע לך, דרשת ממני. הוא אומר, לא דרשתי, רק אמרתי שחסר לי, באמת היה חסר. אז הוא אומר, נו, אם היה חסר, אז מי לקח אותו? אז הוא אומר, מי לקח אותו? אני אבל טיפש והמארץ. אני לקחתי ושכחתי ששילמתי למישהו. ובאתי לו כסף סליחה. הוא אומר לו, לא, אני לא לוקח את הכסף, אם אתה רעב, תשב, תאכל איתנו. אומר לו, תרחם עליי, אל תלעג לי, לא באתי לפה כחוטא ופושע. קח את הכסף שלך בחזרה, אני רוצה לבקש סליחה, אומר לו, הכסף לא שלי. אז סלם אומר לו, הכסף לא שלי, הפקרתי אותו מיד שנתתי לך אותו, והוא מתחנן. אז אתה לא יכול להשאיר את זה, זה שרף לי את הבשר, קרוב לי את הנשמה. אומר לו, סלם, אתה דאגת לנשמה שלי, שהיא נשרפת? הייתי צריך לחשוב על זה לפני שלקחת את הכסף שלי. אתה רוצה להחזיר לי בחשאי מה שקיבלת ממני בראש חוצות ובקולי קולות? לזה אתה קורא כברת אבון, בזה אתה מתאר את הנשמה שלך? ומה עם החרפה שלי והבושה שלי? זה לא שווה כלום בעיניך. עונה לו סעדיה, אתה צודק, אני מוכן להכריז על הפשע שלי בפני קהל ועדה. אז הוא אומר לו, מי יאמין לך? כולם יגידו שאתה מרחם עליי ורוצה לטשטש את הגניבה. אז מה אתה רוצה ממני? דבר אחד אני רוצה לך, תעזוב את הבית ואל תראה אותי יותר. לא רוצה לראות אותך? תעשה בכסף מה שאתה רוצה. סעדיה יוצא מהבית ואומר לו, אתה נוקם ונותר ואני אכריח אותך לקבל את שלך. בדין תורה אני אכריח אותך. באמת למחרת בבוקר מגיע שליח בית דין ואומר לו שהוא נקרא לדין תורה. הם מגיעים ומספרים, כל אחד עם דמעות. הוא אומר שהוא לא מסכים לקבל, הוא אומר שהוא מוכן לקבל ולהודות בפשע ולתת כנס. אבל סלם, שהיה חכם ונודע כתלמיד חכם, אומר, לא, אני לא מקבל את הכסף. התגלגלה לידי מצוות השבת עבדה, איך אני לא... איך... ואיך לא הקיימנה? טוב, הם מביאים פסוקים ודנים ודנים. הדיינים מנסים ככה, מנסים ככה, לפייס בין שתי הניצים. אבל סלם בשלו, לא מוותר. הדיינים השתוממו, לא ידעו מה יהיה. אחרי התייעצות, קרא אחד הדיינים, שימון הדיינים יהודים כשרים. אנחנו רואים ששניכם אנשי אמת, שונאי בצע, והלוואי וירבו כמותכם בישראל. אבל תדעו לכם, שרי ומחלוקת סופם מדנים ושנאה. אפשר לעשות בכסף הזה שהוא מקור המריבה מעשה טוב. האם לא עדיף שתשתפו עצמכם במעשה צדקה בכסף הזה? אתה סלם מוותר על הכסף שלך, וסעדיה מוכן להוסיף עוד 20 ריאל. עשו מצווה גדולה בכסף הרב הזה, ותכניסו חתן וקלה עניים לחופה. כולם הסכימו לפסק דין, וכולם ססו וסמכו על הסוף הטוב של המעשה. עד כאן בעניין הזה של השבת אבדה. ואנחנו מסיימים רבותיי בהתחזקות יומית. היום זה היורצייט של רבי יהושע מבלז. בלקט אמרי קודש כתוב, של בלז כתוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בכל השם אלוקיך. אומר המערי מבלז שאדם, כשכוונה של התפילה של בן אדם יעבור ענייני העולם הזה, אז הישועות לא מתגלות במהירות. אבל כאשר כוונה של התפילה היא כדי שיוכל לעשות חפצי שמיים, וזה הישועה נראית מיד. וזה הפירוש בהישיגוך. תכף כי תשמע בכל השם שכוונת התפילה שכוונה של התפילה שלך תהיה רק להשם. ועד כאן דברנו להיום רבותיי. מאחל לכולם שיהיה שבת שלום, שבס משפוטים שקולים, ושבס מברכים חודש אדר. שיהיה הרבה הצלחה, כל טוב, נפגש בעזרת השם ביום ראשון עם עוד דברים מעניינים. שבת שלום.